ברוכים המצטרפים לתותחניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. אנחנו סוגרים עשור שמיני של פרקים, מה שאומר שאנחנו בפרק מספר 80, שהוא גם הפרק הרביעי ברציפות בצילה של מלחמת חרבות ברזל. וכמדי פרק בחודש וחצי האחרונים, לפני הכל, אנחנו רוצים לשלוח את תנחומנו למשפחות שאיבדו את יקיריהם, איחולי החלמה מהירה לכל הפצועים ולחזרתם במהרה של כל השבועים, וכמובן מחזקים את חיילינו הגיבורים שנלחמים כמו אריות מעבר לגבול, ואנחנו בטוחים שהניצחון הוא רק עניין של זמן. ובינתיים ימים לא פשוטים לכולנו בעורף, וכמובן לכל מי שעוסק במלאכת הביטחון. ולפני הכל נגיד שלום לאמיתי הקבוע להנחיה, סנדר זוננברג. אלן סנדר.
אהלן, מה הולך יורי? שבוע טוב.
כן, שבוע טוב מה שנקרא בהתאם לנסיבות. והיום יש לנו פרק קצת נוסטלגי, אפשר לומר, כי יש לנו אורח נוסטלגי בפאנל. הפעם האחרונה שהוא היה שותף להקלטת פרק של תותחניישן הייתה בפרק מספר 33, כמעט 50 פרקים אחורה, ובאותו פרק אנחנו דיברנו על המשמעות של האפשרות לעבור משלושה חילופים לחמישה חילופים במשחק. ווטפורד מולה ארסנל שיחקה באותו שבוע, עוד הייתה בפרמייר ליג, ופייר אמריק אובמיאנג היה החלוץ שלנו. אז אחרי יותר משנתיים של היעדרות וגעגועים, אני אומר שלום וברוכים החוזרים לסבסטיאן טייץ'. אהלן סבסטיאן.
מה קורה, מה קורה, כיף לחזור, באמת כל כך הרבה זמן, אני אגיד שכל כך הרבה קרה אצלי, לא רק נולדה בת וכל כך הרבה דברים, אז כיף לחזור, ומקווה שפעם הבאה זה בפרק 100, לא עוד 50 פרקים, פרק 100 אני מבטיח יורי, אתה יכול לשריין אותי.
יאללה, שריינתי ורשמתי. ובאמת היום אנחנו בפרק שככה מסכם את השבוע האחרון לפני היציאה של ארסנל לפגרת הנבחרות השלישית לעונה זו. פגרה שבאה בזמן טוב בסך הכל, בעיקר מתוך תקווה שאחריה נחזור עם יותר שחקנים בריאים מההרכב הראשון, ובסך הכל יצאנו בטעם טוב לפגרה הזאת. היה לנו מחזור ליגה מצוין, מעבר לניצחון שלנו, הספרס הפסידו משחק שני ברציפות, סיטי איבדה נקודות במשחק מטורף נגד צ'לסי, ואנחנו יצאנו לפגרה הזו עם צמרת שכוללת 5 קבוצות, כשהמרחק בין מקום 5 למקום 1 הוא 3 נקודות בלבד, ואפילו מנצ'סטר יונייטד עם פתיחת העונה האומללה שלה נמצאת במקום 6 במרחק 7 נקודות בלבד מהפסגה. בקיצור, אחרי שליש עונה הכל נראה פתוח לחלוטין, וצריך לזכור שזה היה שליש לא טוב של ארסנל, שליש שבמהלכו הרבה דברים לא התחברו לנו, קאי הווארדס שלא הצליח להשתלב בכלל, 4 פציעות משמעותיות של שחקני מפתח, רפורמה בעמדת השוער שלא בדיוק הצדיקה את עצמה, ועדיין, למרות כל השיט הזה, ולמרות שאנחנו לא מרשימים, אנחנו במרחק נקודה אחת בלבד מהפסגה בליגה, עם ההגנה החזקה ביותר בליגה שספגה הכי פחות שערים יחד עם ליברפול, מקום ראשון באקסג'י של שערים צפויים לספיגה, ומקום ראשון בפער בבית שלנו בליגת האלופות. ואני רק חושב מה יקרה אם וכאשר נתחבר, ואני ממש מקווה שאותו חיבור יגיע כשזה יהיה הכי חשוב, בשליש האחרון של העונה, אולי יחד עם החזרה של טימבר, ואולי גם עם איזה חיזוק שיגיע בינואר. וסבי, ככה אולי נוכל באמת להתחבר ולראות את התלכיד הזה כמו שצריך.
כן, כן, אני חושב ש... אני חושב שבאמת עוד משהו חשוב לגעת בו, בכל התקופה הזאת, שהייתה באמת כמות הפציעות שיש לנו השנה, ונגעת בזה, שאני חושב ששנה קודמת הייתה לנו שנה באמת מדהימה, חוץ מג'זוס שנפצע וסליבה לקראת הסוף, שאלה היו שתי הפציעות הגדולות, אני חושב ששנה יש לנו פציעות אצל שחקנים שלא ראינו רגילים כל כך לראות אותם נפצעים, וגם נקודה אחת שאפשר לדבר עליה בהמשך, שגם צריך לזכור שהרופא של ארסנל שכל כך הרבה שנים עזב אותנו ליונייטד, זה כזה מחירה שלא דיברו עליה הרבה. אני חושב שבשליש הראשון הזה, אם אנחנו קצת מסכמים את השליש הראשון שעברנו, אני חושב שברמת הדסקה, נקרא לזה הרפואי של המועדון, קצת פחות אולי לצאת מכדורגל, אני חושב שצריך לראות שם באמת מה קורה. אנחנו באמת סובלים מהרבה פציעות השנה, ויש לנו סגל יותר עמוק, אבל אנחנו רואים פתאום שחקנים כמו סאקה ומרטינלי, באמת שחקנים שהוא מאוד יציבים, אודגרד היה כאילו, מתי הוא נפצע? וזאת נקודה שאני חושב שאנחנו חייבים להשתפר בה בחצי השני של השנה, בטח שנראה נוקאוט בצ'מפיונס הרבה יותר קשה, זאת באמת נקודה לדעתי מהתובנות הראשונות של השליש הזה, שבאמת נוכל להמשיך להיות בטופ, אנחנו חייבים להשתפר בממד של הכשירות של השחקנים שלנו.
אוקיי, סנדר, התובנות שלך, התובנות העיקריות מהשליש הראשון, ואיפה נדרשים שיפורים ואילו צעדים צריכים בעצם לעשות כדי להשיג אותם?
אז קודם כל אני חושב שאנחנו חלשים מאוד בעמדה של הקשר האחורי. אנחנו צריכים שם חיזוק אחד לפחות. דיברנו על זה גם קצת בפרק הקודם. אם זה פרטי שנעלם הרבה בגלל פציעות, אם זה אלנני שלא מספיק טוב, אם זה ג'ורג'יניו שאי אפשר תמיד לסמוך עליו, אז קודם כל שמה. ולגבי התובנות שלי זה, למרות שהבאנו כמה רכישות חדשות, אני חושב שבאיזשהו מקום אנחנו עדיין עומדים במקום, כי נכון, הבאנו שחקנים טובים, בין אם זה ראיה בתור שוער שני, קצת שני, גם על זה יש לי קצת מחלוקת.
שני ראשון.
שני ראשון, כן, לא, אבל זה, הנקודה היא שזה לא חיזקת את עמדת השוער, פשוט הבאת לשם שוער שיעשה כאב ראש למאמן בעמדה הזאת. זאת אומרת, זה לא, כי אף אחד מהם לא ירצה להישאר שוער שני. אז כאילו בעצם הבאת עוד שוער כדי להחליט מי מהם בסופו של דבר יהיה הראשון. זה בגזרת השוער. מצד שני, הבאת את טימבר, שעל פניו שחקן מעולה, נפצע לנו, אז אנחנו לא יודעים מה נקבל ממנו אחרי שיחזור. ורייס כמובן שנוצץ, ועליו רץ חבל לדבר בכלל, עדיף אני אמיד במילים. ואז אני שואל את השאלה, אם אנחנו התחזקנו או שנשארנו במקום, לדעתי אנחנו די עומדים באותה נקודה, ואנחנו התרחקנו מסיטי העונה, למרות שאנחנו בטבלה פלוס מינוס באותם אזורים, התרחקנו, ואם לא נחזק את הסגל בחלון הקרוב, אנחנו בבעיה.
אני אבל חושב שדווקא הנקודה שלא נגעת, שהיא כן קריטית, ולדעתי זה מה שחסר לנו כדי לעלות עוד מדרגה, זה החלוץ, הבן אדם הזה שנמצא בין סאקה למרטינלי, כי אפשר לדבר על הרות, אתה יודע, על העומק, שאתה יודע, מספיק שסאקה או מרטינלי אחד לא נמצא, אנחנו כבר לא אותה התקפה, בטח אם שניהם לא נמצאים, ראינו מול לנס אחרי שסאקה נפצע, איך זה היה נראה פעם, וכמה משחקים ששיחקנו ככה, אבל אני חושב שגם שג'זוס בריא, והוא לא בריא לרוב, וזה בעייתי, אבל אפילו איתו באמצע, בגלל הסגנון שלו, חסר לנו, ואני לא אומר ההלנד, כי אין לו עוד מישהו כמו ההלנד, אבל חסר לנו עדיין השחקן הזה של ה-30 ל-35 שערים בעונה בכל המסגרות. זה הוכח, ועכשיו ביירן מוכיחים את זה עם שהביאו את קיין, וזה מוכח בכל קבוצה אחרת, בטח בקבוצות כמו ברסה וריאל וכו', שאתה פשוט חייב את החלוץ הזה שיביא לך כמות גדולה של שערים, ואין הרבה כאלה מן הסתם. צריך ליצור מישהו כזה, להביא מישהו שצומח ולהצליח בפגיעה, אבל חייבים להביא עוד חלוץ, כי אנקטיה סימפטי, הוא טוב נגד שפילד, נגד ברנד, הוא לא יודע, וולפס, ברנדפורד, הוא לא ברמה הזאת כדי לנצח את צ'לסי, סיטי או בצ'אמפיונס, אז אנחנו חייבים להתחזק בעמדה הזאת, זה לדעתי המקום הראשון שצריך להשקיע בו, כל מה שיש, כאילו גם 100 מיליון כמו רייס, צריך להשקיע בחלוץ באמת אמיתי עם קבלות.
אוקיי. טוב, אז בואו נדבר ככה על תקציר הפרק הזה שאנחנו נדבר עליו. קודם כל אנחנו נזכור את משחקי השבוע האחרון שמתעבר על ארסנל לפני היציאה לפגרה, שני הניצחונות, ואנחנו גם נדבר על משחקי השבוע הקרוב שמצפים לה בחוץ נגד ברנפורד בפרמייר ליג, ובבית נגד לנס הצרפתית בליגת האלופות. ואנחנו פותחים את הסקירה שלנו על משחקי השבוע האחרון עם הניצחון הביתי והחלק של ארסנל על מחזיקת הליגה האירופית, אפשר להגיד, כן? סביליה 2-0, שאגב זו התוצאה שסנדר ניבא למשחק הזה בפרק האחרון, אז שפו לסנדר על האימור המוצלח, וזה באמת בעיה במסגרת המחזור הרביעי בשלב הבתים בליגת האלופות, וזה ניצחון שמעלה את ארסנל למאזן של 9 נקודות, במרחק של 4 נקודות משתי הקבוצות שדולקות אחריה, ניצחון שמהווה צעד מאוד חשוב להבטחת המקום בשלב הנוקאוט של המפעל, ניצחון שני תוך שבועיים על הקבוצה הספרדית, שהפעם זה ניצחון שהושג מבלי שהקבוצה האורחת הצליחה לבעוט אפילו פעם אחת לעבר השער של דוד ראה לאורך 95 דקות, רק עמוק בתוך תוספת הזמן ניוותה הביתה הראשונה לעבר השער של ארסנל, אז על פניו סבי, משחק בשליטה מוחלטת של ארסנל.
כן, אני חושב, האמת, באיזשהו שלב זה היה משחק די משעמם, כאילו, זה היה כזה משחק שהרגשת שאין יותר מדי איום מהצד השני, אני חושב שגם, עוד פעם, אם מדברים גם בחיבור עם השליש הראשון של העונה, חוץ מהמשחקים הראשונים בעונה, שלא יודע מה עבר על ארטטה, עם השיגונות שלו, שהוא הוציא את גבריאל מהרוטציה, מהר מאוד, גבריאל וסליבה באמת, הם צמד מצוין, לא חושב שהיה לנו צמד בלמים כזה, מאז קולו וקמבל לפני 20 שנה, הם משלימים אחד את השני, שניהם לוחמים, חזקים, גבוהים, מהירים. זאת אומרת, אחד המפתחות שלנו לעונה זה שהם יהיו בריאים, ואפשר לראות את הדומיננטיות שלהם ברגע שהם משחקים מול חלוצים והתקפות שלא מהליגה האנגלית, שאין להם שום איום פיזי כמעט, הדומיננטיות שלהם היא פשוט מוחלטת. ומשחק קצת קרטי, ג'ורג'יניו והאברדס באמצע, זה לא מספיק טוב. אבל שתי רגעים טובים של טרוזארד עם סאקה ואחרי זה סאקה בעצמו וזה סגר את הסיפור. אני חושב שזה המשחק שאולי היינו צריכים לתת קצת יותר, זאת אומרת, מחץ ולהיות קצת יותר דורסניים, אבל בסוף עשו את העבודה. באמת אני חושב שזה משחק בלי יותר מדי תובנות, חוץ מזה שהופתעתי כמה סבילי היו חלשים.
תראה, אני חושב שבדומה למשחק הביתי הראשון במפעל, נגד פס ואיינדובן, ראינו כאילו שלארסנל קל הרבה יותר לשחק בבית את סגנון המשחק שלה בליגת האלופות, מאשר בפרמייר ליג. בעיקר ראינו את זה בא לידי ביטוי בחופש הפעולה שקיבלו הווינגרים שלנו, סאקה ומרטינלי, שהם גם היו המצטיינים במשחק הזה, לפחות לדעתי. בניגוד לקבוצות הפרמייר ליג שמגיעות לאמירייט, שאובן כבר מכירות את הארסנל ולכן מסתגרות ומפעילות תמיד את הדאבל טים על הווינגרים שלנו, הרי שגם סביליה וגם איינדובן נתנו לווינגרים שלנו חופש פעולה, וזה לא מפתיע שבמשחק הזה גבריאל מרטינלי רשם את המספר הגבוה ביותר של 8 דריבלים מוצלחים על חואן לו סנצ'ז במשחק בליגת האלופות, משהו שבפעם האחרונה קרה לפני 8 שנים. ובכלל ארסנל מבצע את העונה בממוצע 18 דריבלים במשחק בפרמייר ליג ו-20 דריבלים בממוצע בעונה הקודמת. במשחק נגד סביליה הקבוצה שלנו ביצעה 31 דריבלים, משהו שבאמת גבריאל מרטינלי גם סיפר ברעיון שאחרי המשחק שהייתה לו סוג של הוראה מלמעלה של ארטטה לשחקנים, שהוא אמר להם תאמינו יותר ביכולת שלהם לבצע דריבלים, ובפועל זה גם מה שקרה, וטוב לראות את זה. סנדר, בוא נדבר קצת על הסטטיסטיקות של המשחק הזה, סטטיסטיקות חד צדדיות מבחינת איומים, 11-1 לארסנל, מבחינת פוזשן 62% מול 38% שליטה של סביליה, מסירות 539 לארסנל מול 336 לסביליה, כשהנתון הבולט ביותר הוא כמובן האקג'י, מדד השערים הצפויים, באמת שלא זכור לי מדד כל כך נמוך, לארסנל היה 1.61 אקג'י, אל מול 0.01 של סביליה. אולי חוץ מהמשחק נגד מנצ'סטר סיטי, שהיו עוד מספרים דומים, אני לא זוכר באמת מספרים כל כך נמוכים אצל יריבה.
כן, שליטה מוחלטת של ארסנל על המגרש, זה היה נראה כאילו גם סביליה באיזשהו מקום אולי קצת ויתרו על המפעל הזה, לא יודע, לא נלחמו בכלל, אולי הם פשוט בונים על הליגה האירופית. ואתה יודע, הזכרת את מרטינלי, הדריבלים, אז כן, אני זוכר שכשאני ראיתי את המשחק, אז כל הזמן אמרתי, באיזה קלות הוא עושה את מה שהוא עושה שם באגף שמאל, וכאילו המאמן של סביליה לא עושה שום דבר אחרי פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, הוא כל פעם עושה את אותו דריבל אל מול המגן שלו, נדמה לי שזה היה סנצ'ז, אם אני לא טועה. פשוט עושה את כל פעם את הדריבל שלו, ושום דבר לא מנע ממנו, וכן, ארסנל שטפה את המגרש, ואני חושב שעוד פעם, זה בעיקר בגלל חוליית הגנה פשוט אחורית נכונה של שארטטה הציב למשחק הזה. הוא לקח את ההרכב, בעצם את שחקני ההרכב שיעמדו מאחורה, ואתה יודע, לסביליה אין כרגע יותר מדי שחקנים שיודעים להיות יצירתיים בחלק הקדמי, וזהו, זה משאיר לנו בעצם את כל הנתיבים למרטינלי וסאקה, שפשוט השתלטו על החלק הקדמי ונתנו לנו את הניצחון הזה.
אני אומר לעצמי גם מה היה קורה אם למרטינלי וסאקה באמת היה מישהו שם באמצע, כי אותם טרוסרד היה בסדר, אבל אם היה באמת איזשהו חלוץ שיכל ליהנות מכל המצבים שהם יוצרים, וגם יכל למשוך אליו איזה תשומת לב של בעלמים, כי ברגע שגם טרוסרד וגם ג'זוס וגם אינקטיה, הם כל כך כל הזמן יוצאים החוצה ולא באמת מסתובבים ברחבה, אז הבעלמים יש להם את האפשרות עוד יותר לסגור ולצאת לחפות. אז באמת, זה מחזיר את זה שעם כמה שהווינגרים שלנו יהיו כל כך דומיננטיים, זה רק נגמר ב-2-0. כאילו, כל כך שלטנו, היינו כל כך הרבה זמן בחלק של סביליה בהגנה, הם נראו כאילו גם מבחינתם שזה ייגמר 5-0, ופשוט לא היה מי יבקיע את הגולים.
כן.
זה...
נכון.
ואתה יודע, סבי, חלק לא מבוטל מהשליטה הזו של ארסנל במשחק הזה, אני חושב שצריך לזקוף לזכות הצמד שלנו במרכז השדה, דקלן רייס וג'ורג'יניו. אני יודע שג'ורג'יניו באמת הוא לא... הוא לא השחקן האופטימלי, אבל במשחק הזה הוא בסך הכל היה טוב. אני באמת רוצה להתעכב עליו בכמה משפטים, כי נכון, יש לא מעט ביקורת על ג'ורג'יניו, ורובה מוצדקת, אבל בואו נגיד שהוא לא השחקן שמהווה את הבחירה הראשונה שלנו להרכב, וכשהוא הגיע לפני כשנה, המטרה הייתה בעיקר להבות את הספסל. והעונה הוא משחק לא מעט, בגלל הפציעות הרבות של פרטי, אבל אני חושב שרצף המשחקים האחרון נתן לו מימד מסוים של ביטחון, וראינו את זה גם בשער הראשון עם מסירת העומק המצוינת שלו, שפיצחה את הגנת סביליה לסאקה, שבאמת הייתה באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל לא רק בשער הזה, אלא באמת גם בעבודה קשה שהוא עשה במשחק הזה במרכז השדה, ואני רוצה ככה להתעכב קצת על הנתונים שלו. מבחינת נגיעות בכדור, היו לו 63 נגיעות בכדור במשחק הזה, הוא היה שני במגרש מבחינת נגיעות בכדור. ניסיונות מסירה, 55, הוא היה ראשון בקטגוריה הזאת. 52 מסירות מדויקות, גם כן ראשון בקטגוריה הזאת. ואחוז דיוק במסירות בשליש הקדמי, 88.9%, שני בקטגוריה הזאת. אז נכון, זאת לא היריבה אולי הכי חזקה שאפשר, אבל בואו נגיד ככה שלרמות האלה ולצרכים האלה, שאנחנו מדברים על זה פחות או יותר הייעוד שהבאנו אותו, הוא בסך הכל עשה את העבודה בצורה טובה.
כן, לא, אני חושב שבאמת, עוד פעם, אין לי איזה טענה, ועוד פעם, אפשר גם לפתח אחרי זה קצת על אברץ, כן, כי אני לא הייתי בפרקים או עוד, אפשר גם, ואני יודע שבהמשך קצת נדבר עליו.
כן, אין ברירה, מה,
אבל,
מה.
נכון, אבל אני חושב ש... עוד פעם, ג'ורג'יניו זה שחקן שיכל עכשיו ללכת לליגה הספרדית ולמשל לשחק גם עוד 5 שנים שם. כי זה הרמת פיזיות שהוא מתאים כרגע וקצב המשחק. שוב, אני חושב כמו אינקטיה וכמו ויירה וכמו הרבה שחקנים אצלנו בסגל, שהם מתאימים לאיזה רמה מסוימת בפרמייר ליג, שנגיד לפני 10 שנים זה היה מתאים מול 17 קבוצות בפרמייר ליג, אבל עם החלק שיש לנו היום בפרמייר ליג כל כך הרבה קבוצות חזקות, ויש לך כבר 8-9 קבוצות ברמה מאוד טובה, אז שם אנחנו נרגיש את החיסרון של פרטה שפצוע, ושוב, אי אפשר להתעלם מזה, שאמרו לפני שנה שצ'אקה עוזב, כולם כזה אמרו טוב, שעזוב, אני חושב שהשנה, רואים עד כמה צ'אקה לפני שנה, היה שחקן סופר חשוב, אני שם בצד גם את המנהיגות שלו בכל ההיבט הזה, אבל גם במערך הקבוצתי, רואים כמה זינג'נקו פחות דומיננטי השנה, כי צ'אקה לא נמצא שם, רואים כמה שבמשחקים שמרטינלי מתקשה פיזית, כי צ'אקה לא בא לעשות איתו את ה-1-2, ואני חושב שלא ג'ורג'יניו ולא רייס כרגע מצליחים להיכנס למקום הזה, בטח שלא הוורץ, ושם אין מה לעשות, בסוף, שוב, הוא לא פרטי ולא צ'אקה, אז אני מסכים איתך לחלוטין, הוא עושה את המשימה שם, זה מחזיר למה שסנדר אמר בתחילת הפרק, אנחנו חייבים להביא עוד קשר, אני לא יודע אם זה קשר הגנתי, אבל 50-50, מספר 8 כזה, אבל צריך להביא עוד מישהו פיזי רציני שיוכל לתת עודפת בקישור שלנו.
אוקיי. טוב, אנחנו נעבור למשחק השני והאחרון שהיה לפני היציאה לפגרת משחקי הנבחרות, וזה כמובן הניצחון הביתי של ארסנל על ברנלי בפרמייר ליג בתוצאה 3-1, שזו אגב בדיוק התוצאה שאני ניבאתי במסגרת ההימורים שלנו בפרק הקודם.
אתם צריכים לשים כסף.
כן, רק זה חסר. ולמרות באמת משחק לא הכי מרשים שלנו, בסך הכל עשינו את העבודה, ומיקל ארטטה סוף סוף השיג את הניצחון המיוחל על ברנלי בפרמייר ליג, ולמעשה בכך השלים סוג של גרנד סלאם, כשהפך למנג'ר שניצח בליגה לפחות פעם אחת את כל היריבות שפגש, שזה בעצם 24 יריבות שונות. ברנלי קצת הפתיע כשפתחה במערך של 4-4-2, אבל מעבר לכך, זה המשחק שבסך הכל התפתח כמו שציפינו. זאת אומרת, למרות שליטה כמעט מוחלטת בכדור, פתיחה יחסית איטית של ארסנל לאורך רוב המחצית הראשונה, כאשר נקודת המפנה היא השער של טרוסארד תוך כדי ההתנגשות הזאת בעמוד במהלך תוספת הזמן, שער שני שלו בשבוע האחרון במדי ארסנל, והוא גם הוסיף בישול במשחק הזה. וסבי, אחרי שני המשחקים האחרונים, איזה הבדל זה לשחק עם טרוסארד בחוד מאשר עם אנקטיה?
כן, אני חושב שכאילו דיברנו על זה מקודם. אני עדיין חושב שזה יכול להיות מעניין לשים את טרוסארד ביחד עם אנקטיה. אני חושב שאפשר להרוויח את שניהם בצורה הרבה יותר מעניינת.
על חשבון?
ובמשחקים מול... על חשבון הוורץ או שוז'ינה, זאת אומרת, לתת לאודגארד לשחק באמצע לצד רייס, כי מול ברנלי מי כבר תוקף אותך, ואני חושב שהשלישייה האחורית שנשארת, אם זה תומיאסו, גבריאל וסליבה עם רייס, יכולה להתמודד עם שתיים של שחקנים של הקבוצה השנייה, מה גם שאודגארד חוזר, אודגארד נלחם, הוא רץ בלי הפסקה, ואני חושב שזה יכול להיות מעניין לעשות סוג של 4-4-2. אל תשכחו, בברייטון טרוסארד היה משחק הרבה פעמים את המספר 10, מאחורי חלוץ, עושה את התפקיד הזה מצוין, הוא בעצמו בכל רעיון כמעט שרואים איתו, הוא אומר שזאת העמדה האהובה עליו, ואני חושב שזה יכול להצמיח את שניהם, וזה יכול לתת לנו הרבה יותר גול פאוור מקדימה. בין שניהם, מן הסתם, טרוסארד הרבה יותר מוכשר, הוא גם מביא את הגול, הוא יכול לעשות קצת יותר, אבל זה עדיין לא החלוץ לרמה של ארסנל. כאילו זה עדיין, אם אתה אומר לי לוותר על שניהם ולהביא מישהו אחר הרבה יותר טוב, אני אעשה את זה. זאת אומרת, אני עדיין חוזר לאותה נקודה ש... אני חושב שבומיאנג אפילו לא היה, זה אפילו למרות הנחת טובה, מאז ון פרסי, לא היה לנו את החלוץ הזה של ה-30 גולים. ובינתיים טרוסארד באמת, כל עוד ג'זוס לא נמצא, הוא עשה באמת עבודה טובה, גם מול סביליה, גם במשחק הזה. בחור מוכשר, הוא סופר סאב כזה גם. קצת מזכיר לי כזה את וילטורט מהתקופות שלה, שהוא עולה הרבה מהספסל, מפקיע גולים, מנצח משחקים, וזה גם יכול להיות תפקיד טוב. מה אתה חושב, סנדר? אתה חושב שהוא עדיף על אנקטיה, או שעדיף את אנקטיה מקדימה?
אז אני אתחיל דווקא מהסוף, כי זה מצחיק שאתה השוות אותו לבילטורד, כי אני רציתי להגיד שהוא נורא מזכיר לי את התקופה של הרשבין. נורא נורא מזכיר לי את הרשבין, אבל מה אני מעדיף? אני מעדיף, זה מאוד תלוי, כי אני חושב שטרוסארד מצד אחד הוא לא חלוץ, ואנחנו סוג של מעמידים אותו בעמדה הזאת, כי אנחנו יודעים שאנחנו נקבל ממנו את החילופי מקום האלה עם מרטינלי, ובכלל את כל החילופי מקום האלה, מי שזה לא יהיה, כי הוא פשוט שחקן כזה שרץ ונורא טכני, ויודע גם לעשות, לתת את הפס הנכון בזמן הנכון, וגם לרוץ לעמדה שלו ולהחליף וכן הלאה. ואנקטיה הוא יותר סוג של וולבק כזה, במובן הזה שהוא... הוא לא נוצץ, אתה לא מקבל ממנו משהו מיוחד, ויכול להיות שהוא יעמוד שם, אבל לא ייתן לך שום דבר, אבל כשהוא מתפוצץ, אז פתאום כן, אז ייתן לך שני שערים, או פתאום יהיה לו פתאום איזה משחק עם איזושהי הברקה פעם ב4-5 משחקים. אז אני חושב, למען האמת, אני חושב שטרוסארד הוא יותר סופר סאב, כמו שנאמר, ואנקטיה הוא סורי, הוא לא ברמה, הוא לא צריך להיות חלק ממועדון בגודל כזה. אני כן הייתי רוצה לראות אותו מחוץ למועדון, לפחות אפשר להתנחם בזה שזה לא איזה חלוץ פלופ, כן? זה לא איזה קטסטרופה. פשוט אני חושב שקבוצה כמו ארסנל ראוי חלוץ ברמה יותר גבוהה.
כן, ועוד נתון בהקשר לשערים של טרוסארד קשור לשיתוף הפעולה הנפלא שלו עם סאקה. למעשה כל שבעת השערים שטרוסארד כבש במדי ארסנל, מאז שהוא הגיע אליה לפני קצת פחות משנה, בושלו על ידי בוקאיו סאקה. אז אם דיברנו בעונה הקודמת על שיתוף הפעולה המצוין באגף השמאלי בין מרטינלי לג'יזוס, על כל ההחלפת מקומות בהם ועל הבישולים אחד לשני והפרגונים, אז אין ספק שאנחנו ממצבים גם את שיתוף הפעולה בין סאקה לטרוסר בערך באותו לבל, ואני חושב שזה כל כך חשוב לדינמיקה של הקבוצה, שהרבה פעמים סובלת מחוסר ביטחון בהתקפה וחוסר חיבור וחוסר כימיה, ואני אפילו לא מזכיר כאן את קאי הווארץ רחמנא ליצלן שמנותק לגמרי, אלא אפילו בין שחקנים טובים יותר, שעדיין לא לגמרי מבינים מה הם צריכים לעשות על המגרש, ויפה לראות את הדברים הטובים הללו. ואפרופו דברים טובים, סנדר, סוף סוף, אולכסנדר זינצ'נקו הגיע לעונה הזאת ונתן וואחד משחק, קצת מהמספרים שלו, 95 מסירות, 85% דיוק במסירות, 117 נגיעות בכדור, 100% בהצלחה שלו בדריבלים, 17 מסירות לתוך השליש האחרון, ו-100% הצלחה ו-100% דיוק בכדורים ארוכים, ו... באמת, זה זינצ'נקו שאנחנו רוצים לראות, וזה זינצ'נקו שאנחנו חייבים לראות.
נכון, וזה מטריק שאתה אומר את זה, כי אם דיברנו לפני רגע על אנקטיה, אז גם זינצ'נקו, אם אתה זוכר, בעונה שעברה, שוואק הגיע, והיו שני משחקים ראשונים, או שלושה, אני לא זוכר כבר, ואמרנו, וואו, יש לנו פה מגן ברמה, שזה כמו סליבה, זה בינגו, וזה הדבר הבא, ופתאום זינצ'נקו דוח ודוח ונעלם, ופתאום לא מראה את אותה יכולת. ואנחנו מקבלים פה ושם איזשהו משחק של זינצ'נקו מתפוצץ, ואני תואל לעצמי, מה השתנה מזינצ'נקו של עונה שעברה לזינצ'נקו של העונה, שלא כל כך יציב, ופתאום המשחק הזה נכון, הוא היה מבריק, והלוואי והוא יראה ככה בכל משחק, אבל אתה יודע, בייחוד לאור הניסיון שלך לאורך העונה הזאת, שזינצ'נקו קצת משהו שם, אני לא יודע, לא תמיד עובד. וכן, משחק מדהים שלו, ובואו נקווה שהוא ישמור על היכולת הזאת.
אני חושב שזינצ'נקו, יש כאילו, נגעתי מקודם, ויש לדעתי שתי נקודות חשובות פה עליו. אחת, צריך לזכור שבקדם עונה הוא היה לו מעט פצוע, וגם השנה במהלך, הוא כל פעם נעלם לפציעות, ואין לו איזשהו רצף, אל תשכחו שתחילת השנה, ארטטה עשה כל מיני ניסיונות עם קיביו, ואז הוא התחיל לשחק עם תומי אסו, שעושה עבודה מצוינת, כן, אבל כאילו, הוא כל פעם סומך יותר על תומי אסו, ואני חושב שהנקודה הנוספת, זה צ'קה. צ'קה, שנה קודמת, כל כניסה של זינצ'נקו פנימה, כל עלייה של זינצ'נקו למעלה, צ'קה היה תופס את אגף שמאל, ונותן את השקט גם למרטינלי וגם לזינצ'נקו לתקוף. השנה הווארץ לא עושה את זה בעליל, גם שרייס משחק יותר קדימה וג'ורג'יניו משחק את החמש, רייס את לא תופס לגמרי בדיוק את התפקיד ואת הסגירה הזאת שמאלה, אז אני חושב שזה מה שמאוד פוגע בזינצ'נקו, ובכלל זה מה שפוגע הרבה באגף שמאל הכללי שלנו. אני היום באתי במשימה להזכיר כמה שצ'קה היה שחקן קריטי, וגם רואים אותו בלברקוזן השנה, וכמה שהלברקוזן גם מצוינת, והוא פשוט רואים שהוא עדיין משחק ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואני חושב שעם כמה שעשינו רכש מצוין, אני חושב שאולי ויתרנו עליו בפשטות ויותר מדי מהר אחרי העונה שעברה שהייתה לו. צריך לתת לו את הכבוד לדעתי, הוא באמת שנה קודמת היה מדהים, ואנחנו השנה רואים כמה מדהים הוא היה.
לגמרי, לגמרי. אחד המועמדים לשחקן העונה בגרמניה, לפחות עד עכשיו.
הוא מדהים השנה בגרמניה, הוא עושה עבודה, לא סתם צ'אבי אלונסו התעקש עליו, הוא פשוט ייצב לו את כל הקישור.
חד משמעית, ואני חושב שגם לארטטה ולצוות המקצועי של ארסנל יש תרומה לא מבוטלת לשדרוג הזה שחל ביכולת של ג'אקה.
ברור, חד וחלק.
בכל אופן, מי שפחות הרשימו במשחק הזה, כמיטב המסורת כבר אפשר להגיד, קאי הווארץ, וכמובן גם מי שהחליף אותו, פאביו ויירה, עם הכניסה הלא אחראית הזאת, עם הרגל מעל הברך שזיקתה אותה בכרטיס אדום ישיר.
אומרים שהוא לא מספיק פיזי, אז הוא הראה שהוא כמו הויירה הקודם. השכרה. אדום עם חסר מוח.
כן, ושמת לב לפרופו חסר מוח, כשהוא ירד לחדר הלבשה, ארטט אפילו לא הסתכל לכיוונו, מרוב שהוא היה מאוכזב ממנו. אז אני לא יודע ממי ארטטה יותר מאוכזב, מהווארץ או מוויירה, כי בדרך כלל העונה ארטטה נתן להאוורץ המון הזדמנויות, וממש בכוח השאיר אותו על המגרש, ולא החליף אותו, רק כדי לתת לו את הביטחון הזה, ושמענו גם ברעיון המאולץ עם ארטטה, לפני משהו כמו שבועיים, כמה הוא חושב שחל שיפור לכאורה אצל האוורץ בשלושת המשחקים האחרונים, רעיון די תלוש, אז אני תוהה סבי עם העובדה שהפעם ארטטה הוציא אותו 57 דקות מהפתיחה, מסמלת על איזשהו קש ששבר את גב הגמל בהקשרו, בטח במשחק הזה, בבית, מול קבוצה חלשה.
תראה, אני אגיד על קוואץ, ניסיתי לחשוב מה להגיד באייטם הזה. אני חושב שבנתן קוואץ, זה כמו, אני הלכתי לפני, בקיץ, כזה לקראת הקיץ שעבר, הלכתי לאוריג'ינלס, קניתי סנדלים כאלה, עלו לי המון כסף. ואחרי כזה יום יומיים שלבשתי אותם, הם פשוט לא היו נוחות לי. אבל הם עלו לי המון כסף. ואני פשוט לא יכולתי לזרוק אותם. אז אני לובש אותם למרות שהם לא נוחות לי. אני חושב שזה המצב של אברס. כאילו, ארטטה שכנע את הבורד, לקנות ב-60 מיליון, שחקן שנכשל בצ'לסי, למרות שהפקיע גול בגמר צ'מפיונס, והוא פשוט מנסה להמשיך לשבור את הראש, עד שאיכשהו זה יסתדר. עכשיו, אני זוכר שהוא הגיע, הוא היה בהקדם העונה בארצות הברית, ובארצות הברית עשו כזה תחרות כזאת דבילית, כמו שאמריקאים אוהבים, כזה של כזה, כזה של כישרון טכני, ביטות לשער, והבחור עלה למגרש, אפשר לראות את זה ביוטיוב, כל ביתה שלו הלכה ליציע.
אני בוחר את זה.
זה תחרות הוולה נראה לי, נכון? מה שהיה לו?
לא יודע, ואני אמרתי לעצמי, חבר'ה.
כן, כן, של וולה, של וולה.
כן.
וכאילו אמרתי לעצמי, ביוטיוב יש ילדים ל-13 שעושים את הדברים האלה, והבחור כדורגלן מקצועי, 60 מיליון.
ומשכורת, סבי, שכחת את המשכורת שלו, המשכורת הכי גבוהה מבין כל השחקנים בארסנל.
זה שיהיה לו לבריאות, אני...
זה לא שיהיה לו לבריאות, זה לא תקין.
כן, אבל...
כאילו, וואלה, שחקנים אחרים מסתכלים על זה, כאילו, וואלה, אומרים כאילו, מה, על מה ולמה הוא מקבל את השכר הזה?
כן, אני לא יודע מי הסוכן של האוורץ, מי לקח את ארטטה לשתות איזה יין, אולי בסן סבסטיאן שם איפשהו בשיקר, לא אותו לרכש הזה, בחיי, אני עד עכשיו לא מבין, הוא ניצא אותו בכל עמדה אפשרי, עכשיו בגרמניה הוא הפקיע גול כמגן שמאלי, אולי במקום זינצ'נקו, אין לי מושג.
לא, אני לא רוצה לראות אותו במקום זינצ'נקו, עם כל הכבוד ועם כל הרצון הטוב.
אולי הוא הפתרון דרך אגב לריה רמסדייל, אולי שעשו אותו בשער גבוה.
כן, השכרה.
תשמע, אבל סבסטיאן, אני בדיוק אמרתי לפני איזה פרק או שתיים, שאם אתה זוכר, עשו בזמנו את הפדיחה עם די מריה ביונייטד, שלא צלח, ואחרי חצי עונה, בחלון הראשון, הם כבר נפטרו ממנו. אני לא חושב שזה מאוחר מדי, ארצון לעשות דבר.
כן, אבל קשה לי להשוות, ואתה מדבר עם ארגנטינאי, שאתה מדבר על די מריה, שזה לדעתי הטופ 5 מהשחקנים של אול טיים של נבחרת ארגנטינה, ובכלל, שחקן מדהים, לקח באמת בכל קבוצה, עזוב, ביונייטד אולי צריך כי ונחל היה שם, וכי די מריה לא אוהב לעשות הגנה. אבל די מריה שחקן מדהים. אתה נותן לו כדור מ-80 מטר, רוצה לך אותו על, על הציפורן. אבל אתה רואה, הבחור מסתובב במגרש, לדעתי ארטטה מדבר איתו כל כך הרבה במבטא הבאסקי הכבד שלו, והוא לדעתי אותו מבין מה הוא רוצה בכלל. הוא לדעתי עוד בהלם, הוא גם היה בתקופה כל כך קשה בצ'לסי, עם כל כך הרבה בלגן, וכל כך הרבה, לדעתי, עם כל, אתה יודע, עם כל הצחוקים בצד, לבחור יש פוטנציאל, כן? כאילו, אני זוכר אותו בלברקוזן, הוא היה פוטנציאל מדהים, וגם ארסנל אז רצו אותו, והוא היה באמת נחשב משהו מיוחד, אבל צריך לראות איך מוצאים ממנו. אני לא ממהר לסול, ארטטה באמת מאמן שהוא הוכיח את עצמו בפיתוח שחקנים, קטונתי, אני סך הכל הפעם רואה חשבון שעובד ארסנל, אבל אני לא ארטטה, ואני סומך עליו שאם ארטטה רואה משהו באימונים, שיש לו איזה כיוון, אני גם מאמין שארטטה הוכיח את עצמו גם, שהוא יודע למכור שחקנים ולקבל החלטות, הוא לא ונגר, שהוא יגרור עכשיו איזה פלופ 8 שנים. אז אני רוצה לראות איך השנה הזאת תתגלגל. אני מאמין שגם, תראו, זה לא שארטטה כרגע, יש איזה אפשרות, חוץ מלעשות אולי מה שאני הצעתי, שלפחות נגד יריבות יותר חלשות, להוריד את אודגרד אחורה, ולשים את טרוסארד עם ג'זוס. וכאילו לשחק יותר התקפי, יותר קצת ביצים, איך שאומרים, ולעשות איזה 4-2-4. אבל בינתיים זה לא עובד, כאילו, אין איך לברוח מזה. הבחור, אני הופתעתי שהוא הפקיע את הפנדל, אז שנתנו לו לבעוט במשחק הזה.
כן, ואפרופו פנדל ובאמת מצבים נייחים, זו באמת הנקודה האחרונה שאני רוצה להזכיר לגבי המשחק הזה, וזה באמת ניצול המצבים הנייחים שלנו. גם העונה, בדקות... לא מעטות, ובאמת ראינו את זה גם קורה במשחק הזה, בדיוק כמו בשתי העונות הקודמות, ארסנל ממשיכה להיות טובה במצבים נייחים, יש לה את הכלים לכך, והעונה יש לה אפילו יותר שחקנים גבוהים בסגל, ואפרופו הזכרת את הווארץ, אז אולי זה איזשהו שדרוג לקטע הזה של המצבים הנייחים, למרות שעד עכשיו לא באמת ראינו אותו מנצל את הגובה שלו.
במשחק האחרון המצב נייח שהוא משתי מטר, לא הצליח לשים את זה
בשנה. אבל לפחות בפרמטר הזה של כיבוש עם מצבים נייחים, ארסנל כקבוצה מדורגת נכון לעכשיו במקום הראשון בליגה, אני חושב שזו אחת הסיבות למה אנחנו ממקומים כל כך גבוה בטבלה, כי באמת במשחק השוטף שלנו, אנחנו לא מספיק טובים התקפית. אנחנו כן טובים ביכולת ההגנתית שלנו, כמו שכבר הזכרתי, ואנחנו כן טובים בניצול המצבים הנייחים. כמעט כל כדור קרן שהוגבה על ידי ארסנל במשחק הזה יצר איזושהי סכנה בתוך הרחבה של ברנלי. ממש רואים תרגילים ומיקומים בקרנות, וגם ראינו ששתיים מתוך שלושת השערים שכבשה הקבוצה במשחק הזה הגיעו ממצבים נייחים, ואני באמת מאוד מקווה לראות המשכיות לכך גם בהמשך העונה.
כן, זה לא רק המצבים הנייחים, אני חושב שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שהדברים האלה, גם שים לב, זה הרבה פעמים עובד לנו מול הקטנות. אם אתה זוכר, אם ניקח את המשחקים נגד טוטנהאם ונגד יונייטד, וראינו שהדברים האלה פתאום לא קורים. אז אני חושב שעדיין יש לא מעט עבודה שארסנל צריכה לעשות בהיבט הזה, איך אתה מתגונן מול הגנות קצת יותר פיזיות, יותר חזקות, שחקנים טיפה יותר גבוהים. ואפרופו הגנות, ואני לא יודע אם אתם, לא דיברנו על זה בכלל, כל העניין הזה בכלל של מה שהיה עם סאקה והדחיפה, אתם זוכרים, דקה 25.
הדחיפה התאומה, רצית להגיד.
הדחיפה, כן, בדיוק, הדחיפה התאומה למי ששכח, המחדל שקרה נגד ניוקאסל, אז כן, אז הנה זה קורה שוב, סאקה מניח את הידיים על מספר 30 של ברנלי, הלא הוא קולשהו, אני מקווה שאני מבין. ובעצם עושה סוג של אותה פעולה שנעשתה על, על, על גבריאל, בעצם במשחק שלנו נגד ניוקאסל, והיה שם שער עצמי, ובעצם הוא נפסל בטענה של עבירה של סאקה, ואני, זה נורא קל להגיד, איפה השיפוט, והנה זה קורה שוב, ושוב לנו, וכן הלאה וכן הלאה, זה מעצבן, זה מעצבן מאוד, בעיקר אחרי שראינו את ההקלטות שנחשפו מה... מהמשחק נגד ניוקאסל, שגם בכלל לא בדקו בכלל אם היה נגיעת יד, שזה מחדל ראשון, והמחדל השני זה בכלל שהמהירות של הבדיקה, הכל נעשה כזה, כאילו, בדרך, טוב, טוב, נראה לי שזה לא בחוצה, ובואו נשיך, וזה רק מראה לך שיש פה בעיה, במובן הזה, שאם אין לך 100% ודאות, אז למה, כאילו, ועבר לא יכול להתערב, אז למה יש ור? כאילו, רק מי ש100% אז אני לא מבין את הדבר הזה, כי אתה יודע, אתה תמיד יכול...
בסוף, אבל בסוף צריך לזכור, תראו, הVAR באמת מוסיף, הוא יותר שקיפות והכל, אבל בסוף צריך לזכור, זה ליג עם הרבה כסף, ועדיין יש פה הרבה שחיתות מצד שופטים, ואם פעם זה היה, אתה יודע, עם פרגסון ועם לחצים ודברים כאלה, וגם היום זה קיים, וזה לא גם סוד, שארסנל זה אחת הקבוצות שופטים הכי הרבה שונים, ואם רואים מכל השופטי פרמייר ליג, כמעט כל שופטי הפרמייר ליג הם מאזור יון מנצ'סטר והאזורים האלה, אין הרבה משופטים מלונדון. אז יש שופטים באופן קבוע, שיש להם החלטות, שזה 50-50, הם הלכו נגדנו, ראו את כל הסטטיסטיקות, כמעט לא יודע, יורי אתה איש על הסטטיסטיקות פה, אבל שאני עוקב, כל סיום עונה כמעט, שמסתכלים על החלטות שיפוט, היו הולכות לטובה, זה מוסיף לנו קבוע, כמה נקודות, איזה 7-8 נקודות
לפחות,
כלפי
כן,
מעלה.
נכון, נכון.
זה צריך להתרגל, ככה זה, שונאים את ארסנל, זה, אתה יודע, עכשיו אנחנו באווירה של מלחמה, ולא משנה מה עושים, שונאים אותנו את ישראל, ככה זה באנגליה, ארסנל זה פשוט מועדון ששופטים, פשוט שונאים אותה, תמיד, היסטורית, ספקנו מהחלטות לא טובות, חלק חוסר מזל, וזה, אנחנו צריכים לדעתי להיות חזקים מזה, זה לא ישתנה, זה פשוט לחיות עם זה לדעתי, וחבל על האמוציות. אני לא מופתע שזה ככה, שאת הגול הזה של ניוקאסל, לא הופתעתי, זה פשוט אמרתי טיפיקל, טיפיקל שופטים של הפרמייר ליג, אין להם שום השלכות, מקסימום משחק אחד בחוץ ואחר כך הם חוזרים, אז אותי זה לא מפתיע.
טוב, בואו נעבור לדבר על מה שמצפה לארסנל בשבוע הקרוב, שבוע הפרנקים אני קורא לזה, בהתאם לשמות המנג'רים של היריבות שצפויות לה, ותכף נסביר. באמת נתחיל עם משחק החוץ בברנפורד במסגרת המחזור ה-13 בפרמייר ליג, משחק שיירך באצטדיון ג'יטה קומיוניטי במוצאי שבת 25 בנובמבר, החל מהשעה 7:30 בערב שעון ישראל. וסבי, זה משחק שקורה אחרי פגרת משחקי נבחרות, אלא אנחנו יצאנו עם 6 פצועים, בן ווייט, מרטין אודגור, אמיל סמית רו, תומאס פרטי, גבריאל ג'זוס ויוריאן טימבר, ואני מניח שאפשר גם להוסיף לרשימה הזאת את פאביו ויירה שמושאה עכשיו לשלושה משחקים. זה 7 שחקנים סך הכל, אז אני מניח שגם אצלך קיים החשש מהעמקת משבר הפציעות שלנו, שגם ככה לא בדיוק מרחם עלינו העונה כמו שכבר הזכרת.
כן, שמרתי משהו בצוות הרפואי עם העזיבה של הרופא של כל כך הרבה שנים
כן,
אצלנו וצוות
גרי
חדש.
אודריס
בדיוק, כן, אז שכאילו בלעתי זה כן משפיע, וגם בדוקומנטרי של ארסנל, שהיה שלמה, אתם ראו כמה הוא באמת שם חשוב וכמה הכל היה מסודר, אז יכול להיות שזה השפעה, יכול להיות שחוסר מזל. עוד פעם, תראו, זה משחק במקום לא קל, יריבה לא פשוטה, ואנחנו צריכים לנצח. כל עוד צאקה ומרטינלי שם, כל עוד רייס שם, סליבה, באמת, אני מת על סליבה, כל עוד הוא בהגנה, אני רגוע. אז אני לא חושב שכל... ואודגרד, לפי מה שאומרים, אמור לחזור. אז אני עדיין חושב, שוב, כן, הסגל זה בעייתי, אבל אמרת, השחקנים שאמרת, אתה יודע, אמיל סמית רו, שכחתי שהוא בקבוצה, כאילו... זה ויירה גם, אין פה איזה חיסרונות קריטיים. וגם ג'זוס דרך אגב, הוא אמור אולי לשחק במשחק של ברזיל ארגנטינה עוד השבוע, אומרים שגם הוא כנראה חוזר, אולי הוא יהיה בספסל. אז אני חושב פחות פציעות פה, זה גם לא יהיה תירוץ. אני חושב שעם ההרכב ששיחק במשחקים האחרונים, שכולם אמורים להיות בריאים, אנחנו צריכים לנצח את המשחק הזה, גם חייבים. זה מספיק איבדנו נקודות בבית, במשחקים שלנו צריכים להפסיד בהם נקודות. אז אני אופטימי, כאילו אני רוצה לצפות ולקוות שיהיה משחק קשה, אבל שאנחנו נצליח לקחת את כל שלושת הנקודות.
אני מסכים איתך שזה משחק מאוד מאוד חשוב, במחזור מאוד חשוב מבחינת הארסנל, ויש לכך 3 סיבות. קודם כל, יש את העניין הפסיכולוגי של לחזור אחרי פגרה, למשחק חוץ. בפעם הקודמת שזה קרה, אחרי פגרת המשחקים השנייה, שיחקנו ממש לא טוב בחוץ נגד צ'לסי, ולקח לנו 70 דקות כדי להתחבר. בברנפורד, שזה מקום באמת לא קל לשחק בו, אנחנו חייבים להיות מחוברים מהדקה הראשונה. הדבר השני, זה עניין החשיבות של להשיג ניצחון במשחק הזה, שיכול להיות משמעותי במיוחד לנוכח העובדה ששתיים מתוך הקבוצות שמתחרות איתנו על המקום הראשון, מנצ'סטר סיטי וליברפול, נפגשות ראש בראש במחזור הזה. אחת מהן בטוח תאבד נקודות, וזה מייצר אפשרות לדלג לפחות מקום אחד במעלה הטבלה. תיקו במשחק ההוא, בצירוף ניצחון של ארסנל, מעלה את ארסנל לפסגה, וזה יכול להיות באמת בוסט פסיכולוגי עצום לקבוצה להמשך. והדבר השלישי זה בעיקר האפשרות שעומד בפני ארסנל לייצר כאן לראשונה העונה רצף משמעותי של ניצחונות בעצם בכל המסגרות. זה משהו שלא הצלחנו עד עכשיו לייצר, וגם הוא מאוד מאוד חשוב למומנטום. הרצף הארוך ביותר שהצלחנו להשיג העונה היה 3 ניצחונות. יש לנו עכשיו 4 משחקים רצופים בכל המפעלים מול יריבות שארסנל על הנייר עדיפה עליהן ופייבוריטית בהן. כשהקשה ביותר מביניהם הוא בחוץ נגד ברנפורד, שזה בעצם המשחק הקרוב. ואני חושב שאם נצליח לנצח שם סנדר, זה יכול לייצר לנו אחלה של רוח גבית להמשך.
כן, אבל... תזכור דבר אחד מאוד 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 פשוט, ששכחת לציין אותו. אנחנו משחקים עם אהרון רמסדל, כי ראיה לא יכול לשחק במשחק הזה. רמסדל, אנחנו שומעים כבר שבוע, שבועיים אחורה, שגם אבא שלו כבר מתחיל להיכנס לכל הסיפור, והוא ממש הילד יורד ממנו החיוך וכן הלאה. עזבו את זה שזה כואב לי ברמות, כי אני לא חושב שיש אוהד ארסנל שלא מטורף על השוער הזה, ודבר אחרון שהוא רוצה זה לראות אותו יוצא מהקבוצה שלנו. אבל ראינו במשחק, אני לא זוכר כבר נגד מי זה היה ששיחקנו בגביע, שהוא פשוט איבד את הביטחון מול ווסטהאם זה היה. ותארו לכם שאנחנו משחקים משחק חוץ נגד ברנדפורד עם אהרון רמסדל, שמשחק כי ראיה לא יכול לשחק, לא כי ארטטה מאמין בו, והוא יודע את זה, ואין לו ביטחון, ואני נורא 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 מפחד, כי זה יכול מאוד, מהר מאוד להפוך להיות למשחק של אנחנו חשופים מאחורה וברנדפורד פשוט קוראים אותנו. וזה, אני לא יודע איך ארטטה בקטע הפסיכולוגי הולך לדבר עם רמסדל ולהכין אותו למשחק הזה, כי אני חושב שזה המפתח לניצחון במשחק הזה.
אני חושב שנגעת גם כאילו בנקודה באמת אולי דקה, כי אני לא הייתי בכל הפרקים הקודמים. אני באמת עד היום לא מבין את ההחלטה הזאת, אלא אם זו החלטה נטו של ספרדים, שאתה רצה ספרדי וזה, אני לא מבין. כאילו, אחד מבחינת יכולת, גם אפילו ברגל וזה, שאומרים על ראי, אני לא רואה את זה משהו יוצא דופן. עזבו שבאמת רמסדייל היה נותן משהו בדומיננטיות, בכיפיות שלו, בעובדה שהוא אנגלי, שהוא כל כך התחבר לקהל ולמועדון, שהוא הרבה יותר צעיר גם מראי. ההחלטה הזאת היא באמת מכל ההחלטות של ארטטה עד היום, הוא לקח החלטות הזויות והתעקש על כל מיני דברים, זאת באמת החלטה שאני פשוט לא מצליח להבין אותה. אני באמת לא מצליח להבין אותה, את ההיגיון, את העובדה שאני גם לא יודע אם באמת הוא יקנה את ראי, הרי ראי המושל, אז אנחנו נבזז שנה אחרי שנה עוד פעם כמה מיליונים כאילו על שוער. זה באמת החלטה שמטמטמת אותי בהבנה, כאילו באמת רמסדייל היה מדהים לפני שנה, הוא גם פתח את השנה הזאת, לא עם איזה משהו יוצא דופן, ואני מסכים, אבל אני לא חושב שזה יגיע עד כדי כך. כי ההגנה שלנו כל כך יציבה, כי עדיין רמזל מכיר את גבריאל וסליבה. אני חושב שהמשחק הזה דווקא יכול להיות קשה מהכיוון ההתקפי, כי עדיין, אני לא יודע מה ארטטה יעלה, אבל אנחנו נצטרך כאילו את סאקה ומרטינלי אחדים שיביאו את הגולים, כי אני כן חושב שזה יהיה משחק עם שערים לשתי הצדדים. זה לא יהיה איזה 1-0, זה כן יהיה משחק רב שערים לדעתי, ואנחנו נצטרך להבקיע לפחות לדעתי 3 שערים כדי לקחת את כל הנקודות. לא משנה מי בשער.
אוקיי. כמה מילים על ברנדפורד, קבוצה שממוקמת ערב המחזור במקום ה-11 בטבלה, פחות או יותר במקומות שהורגלנו לראות אותה בעונות האחרונות. קבוצה שמשחקת במשחקים הביתיים שלה במערך של 4-3-3. המנג'ר שלה, תומאס פרנק, אפרופו פרנקים דיברנו, כן? אז הוא חיזק את הקבוצה שלו בקיץ האחרון בנייתן קולינס, הבלם האירי הבינלאומי בין ה-22, שהגיע מוולפס תמורת 25 מיליון לירות סטרלינג. השוער ההולנדי, מרק פלקן, בין ה-30, הגיע מפרייבורג תמורת 13 מיליון אירו, כדי בעצם לתפוס את המקום שפינה דוד ראיה. ועוד שחקן ששווה להזכיר הוא ניל מפאי, החלוץ בין ה-27, שהגיע בהשאלה מאברטון. הכובש המצטיין שלהם העונה הוא בריין אמבואמו, הווינגר הימני הקמרוני בין ה-24, שהמניה שלו נמצאת כל הזמן בעלייה. העונה כבר עם 6 שערים ו2 בישולים, ואני חושב שאחד המפתחות במשחק הזה הוא לעצור אותו. ואם בן ווייד באמת יחזור להיות קשיר ויחזור להרכב, אז אולי עדיף למקם את תומיאסו בתור המגן השמאלי שלנו במשחק הזה, כדי לנצל את היכולות ההגנתיות שלו שעדיפות על פני אלה של זינצ'נקו. סנדר, מפתחות נוספים לקראת המשחק הזה?
מפתחות, אני מקווה מאוד שאודגור יחזור ויהיה זמין למשחק הזה. כמו שאמרת מקודם, ויירה חסר, ואני נורא תוהה לעצמי מה יהיה נכון לעשות בעמדה הזאת. אני חושב לפחות שההצעה של סבא מקודם הכי נכונה, במידה ושניהם לא יהיו זמינים, מה שכנראה יקרה, כנראה טרוסארד יצטרך לשחק בעמדה הזאת, ואני אהיה נורא רגוע אם זה מה שארטטה יבחר לעשות בסופו של דבר. ומבחינת מפתחות אני חושב שפשוט כן, נשחק עם תומיאסו וזינצ'נקו מאחורה, ולתת להם את המפתחות, אפילו עם בן ווייט יהיה זמין. אני חושב שהם פשוט מגיעים אחרי שני משחקים אחרונים מצוינים, והייתי נותן להם לפתוח את המשחק.
אוקיי, מעניין. טוב, חברים, זמן להימורים, כמה הולך להסתיים, וההימורים המוצלחים נחשבים ומוקראים בפרק הבא שלנו. אז סבסטיאן, בתור האורח שלנו, ניתן לך את הכבוד לתת את ההימור הראשון שלך על התוצאה למשחק הזה.
אז אני יש תחושה שזה משחק של הגנות, ושיהיה עבודה ככה, אני צופה גשם ובלאגן, ואני רוצה לקוות ל-3-1 לארסנל, שזה יהיה 3-1, אבל קשה שהשלישי יגיע בדקות אחרונות, זאת אומרת, זה יהיה 1-1 ל-2-1 כזה צמוד, ובסוף נשבור וניקח את ה-3-1, זה התקווה שלי.
סנדר.
אז אני לא רחוק מההימור שלו, אני אומר 3-2 לארסנל.
אוקיי. ההימור שלי זה 2-2, אנחנו בועטים בדלי שם, אנחנו מאבדים נקודות. זה ההימור שלי. טוב, בואו נדבר עכשיו על המשחק השני שיצפה לארסנל בשבוע שלאחר החזרה מפגרת הנבחרות, וזה כמובן המשחק הביתי מול סגנית האלופה הצרפתית לנס, שתגיע לאצטדיון אמירייטס ביום רביעי, 29 בנובמבר, החל מהשעה 10 בערב שעון ישראל. ניצחון יבטיח לארסנל סופית את הפלה לשלב שמינית הגמר של המפעל, מהמקום הראשון בבית 2. הפסד יכול לטרוף את כל הקלפים בבית הזה, ונקווה כמובן שזה לא יקרה. ואני רוצה להזכיר שרק לפני קצת יותר מחודש ארסנל הפסידה ללנס במשחק שבו היא לא נראתה טוב. אז סבסטיאן, מה אנחנו יכולים ללמוד מאותו משחק בצרפת לקראת המשחק הקרוב בין הקבוצות?
לדעתי אז באמת, אם אני זוכר, אחד, באנו אחרי משחק באמת מצוין שלנו שקראנו לבורמוס את הצורה, ואז באנו קצת לדעתי שהעננים, חשבנו גם אחרי שבכזאת קלות ניצחנו את איינדהובן שזה משחק קל, וגם במשחק, המשחק התפתח שאם אני זוכר נכון הובלנו, וסאקה נפצע, ואז נשארנו בלי מרטינלי, בלי סאקה, ואז כל המשחק היה איטי בהתקפה, ולא הצלחנו ליזום, והמחצית השנייה שלנו הייתה קטסטרופלית, ואני חושב שגם ארטטה וגם השחקנים היו כל כך מפוקסים על סיטי, שהיה צריך להגיע כמה ימים אחר כך, וצ'לסי, כאילו הלוח, וסבילה, כאילו הלוח משחקים קדימה היה כל כך קשוח, והיינו כל כך בשוק שסאקה בדקה 30 היה צריך לצאת החוצה אחרי 800 משחקים רצופים שהוא שיחק, שאני חושב שפשוט במחצית השנייה לא עלינו בכלל. אז אני חושב שהמשחק הזה יהיה שונה לגמרי, אני חושב שלנס עדיין קבוצה מאוד אתלטית ומהירה ומוכשרת, אבל אני חושב שכל עוד המשחק נגד ברנטפורד לא יהיה קטסטרופה, נגיע מפוקסים למשחק הזה, אני חושב שאנחנו נעשה את העבודה, ואנחנו נבטיח את המקום הראשון, ונוכל לטוס אחרי זה לאיינדהובן עם הרכב שני, ולעשות רוטציה, אז זה התקווה שלי, לא חושב שהמשחק של אז מרמז למשהו, למה שיהיה במשחק הקרוב.
אוקיי, רק צריך לזכור שמאז אותו משחק, לנס רק הלכה והשתפרה, לפחות בליגה המקומית, היא לא הפסידה בחמישה משחקים. השאלה את הקבוצה של פרנק אייז, הנה עכשיו זה הפרנק השני, כן? מהמקום ה-15 למקום השישי בטבלה, ולפני המשחק מול ארסנל הם יפגשו את קבוצת קלרמונט מהתחתית של הליגה, מה שאומר שהם יכולים לצבור עוד ביטחון, והזכרנו את ההצלחה שלהם במשחק הקודם, אז אני חושב ש... המפתח העיקרי מבחינתם באותו משחק היה בניטרול חופש הפעולה של דקלן רייס ושל זינצ'נקו בקישור הדפנסיבי של ארסנל. והם עשו את זה באמצעות מערך של 3-4-3, כלומר עיבוי של חוליית הקישור שיצרה יותר לחץ אגרסיבי ודי גבוה על מובילי הכדור של ארסנל במרכז השדה. עכשיו, אני לא חושב שהם יעזו לשחק במערך הזה במשחק חוץ, אבל עדיין צריך... לדעת להתמודד עם הסגנון הזה, ואני חושב שהדרך הטובה ביותר היא פשוט להעביר את הכדור דרך האגפים לשני הווינגרים שלנו, ופשוט ליישם את מה שעבד לנו בשני המשחקים הביתיים הקודמים בליגת האלופות, כמו שככה הזכרתי מקודם, וזה אומר פעילות ואיומים דרך האגפים מצידם של סאקה ומרטינלי, ובאמת לנסות לבודד אותם יותר באחד על אחד, כמה שיותר פעמים במטרה ככה לנצל את האיכויות הפרסונליות שלהם כדי לפצח את ההגנה של לנס. וסנדר, ללנס יש לא מעט על מה לשחק במשחק הזה.
נכון, לא מעט, כי סביליה 3 נקודות מאחוריה, ו... וסביליה לא ממש רוצה לוותר על המפעל האירופי, וכן, ולאנס מרגישה גם לאור העובדה שפס ואיינדובן שוויון נקודות איתה, שזו הזדמנות יותר מטורפת מזה, היא לא תקבל לעלות שלב. אבל אני, אם אני אוהד לאנס, אני לא בטוח שאני רוצה לעבור לשלב הבא, כי לאנס, גם אם תעבור לשלב הבא, היא טיפול מול מי שהיא לא טיפול, מול מי שהיא לא תוגרה לכוונה, ואני חושב שאולי דווקא יהיה נכון יותר עבורה להגיע לליגה האירופית, אולי כלכלית לא, כי הכספים שמקבלים על ההפלה הם גדולים, אבל אני חושב שהם יכולים הרבה יותר להצליח במפעל ההוא, אבל כן, זה לא הולך את משחק פשוט, וצריך לצחק דרך האגפים, ואני מקווה מאוד שארטטה לא ייתן מנוחה לכל מיני שחקנים, וינסה פתאום קיוויור, זאת אומרת, בצד שמאל, וג'ורג'יניו, ונני, וכל מיני דברים מוזרים כאלה, אם הוא יעשה את זה, אז אנחנו יכולים לשלם ביוקר.
וצריך לשים לב רק לחלוץ המטרה שלהם, אלי וואי, קטן, חוצפן וחמקמק, ועשה לנו לא מעט צרות במשחק הקודם, וגם כבש את שער המהפך שהביא ללאנס את הניצחון. אני חושב שסליבה יצטרך לרדוף אחריו במשחק הזה לא מעט, וחשוב מאוד לסגור אותו הרמטית כדי שחלילה לא נופתע. טוב, זמן לאימורים גם על המשחק הזה. סבסטיאן, האימור על התוצאה, האימור שלך.
אני אומר שאנחנו מחדרים להם באותו מטבע, 2-1.
אוקיי, סנדר.
אני אומר 3-0 לארסנל.
אוקיי, אני אומר 2-0 לארסנל, זה ההימור שלי. טוב, חברים, אנחנו הגענו לסיומו של הפרק הזה, וכמיטב המסורת, זמן לתזכורות.
כן, אז אתם כמובן מוזמנים לעקוב אחרינו, בפלטפורמות השונות בהם אתם שומעים אותנו, ללחוץ עקוב או פולו, ובכך תחשפו לתכנים הבאים שלנו של תותחניישן.
לגמרי, אז תמשיכו לעקוב ותמשיכו להגיב. אנחנו בינתיים נודה לאורח שלנו, סבסטיאן טייץ', באמת היה כיף לשמוע אותך שוב אצלנו בתותחניישן, ואני מקווה באמת מאוד שיהיה לנו עוד הזדמנויות לארח אותך כאן בעתיד, ואת העניין של פרק 100 רשמתי לעצמי.
כיף, אתם יודעים איך להשיג אותי. תודה לכם גם על האירוח, היה באמת, למרות השעה ואמצע השבוע וכל הקשיים, היה באמת כיף להתנתק, לדבר איתכם, ובואו נקווה באמת שנפגע באימורים, חוץ מבתי כושתה צופה, אבל שאנחנו באמת נצא לחודש מוצלח עד התקופה של הקריסמס, ונראה, נראה מה העונה הזאת תביא לנו.
נכון, יש עוד, העונה עוד ארוכה, העונה עוד ארוכה.
כן, רק התחלנו.
רק התחלנו. סנדר, תודה רבה גם לך.
תודה רבה יורי, היה מדהים, וסבסטיאן, אתה יותר ממוזמן להגיע יותר, באמת שמדהים.
כיף וכיף.
תודה, תודה לכולם, ותודה כמובן גם למאזינים הנאמנים שלנו. אנחנו נשתמע בפרק הבא של תותחניישן, עד אז נאחל הרבה הצלחה לארסנל ולכוחות הצבא שלנו במשימותיהם. יאללה ביי!